והרוח שערה זה בלבל את כל העולם כולו. והפך מים ליבשה, ומיבשה לים, וממדבר ליישוב, ומיישוב מדבר. והפך את כל העולם כולו. ורוח שערה שנוגע במובן מאליו של התרבות. אם מדברים על משהו, שופכים את היבשה לים, הבן אדם מחפש קרקע מוצקת, פותח את הרגליים שלו, זה יבשה. כשהוא בים אז הוא מתנדנד. כשהופכים את היבשה לים, זאת אומרת שהרוח שערה עושה מין בלגן כזה, שאיפה ששמים רגל, איפה שמחפשים משענת, איפה שמחפשים משהו יציב, איפה שרגילים שהדבר הזה הוא יציב, מבדים את האמון, הוא לא יציב בכלל. שום דבר, אי אפשר לסמוך על שום דבר. והפך את כל העולם כולו. הוא בא רוח שערה הזה לתוך בית המלך ולא עשה שם שום הזה, רק כשנכנס רוח השערה וחטף את הוולד של הבת מלכהנה, ובתוך הרעש, תכף כשחטף את התינוק היקר הנער, רדפה הבת מלכה אחריו, וכן המלך, וכן המלכה, וכן המלך, עד שנתפזרו כולם ולא נודע מקומם היה. עכשיו הוא מספר, ואנחנו, זאת אומרת כל אנשי המלך, כל החבורה שהייתה חכם והמיליץ וכו' וכו' וכו', לא היינו בכל זה, כי היינו עולים כל אחד ואחד ממקומו לחדש כוחו כנעד, כמו שקראנו שבוע שעבר. וכשחזרנו ובאנו לא מצאנו אותם כולם כנעד, וגם היד הנעד נבדל, ומאז ניתנו, ומאז אין יכולים עוד לעלות כל אחד למקומו לחדש כוחו. ממש מזכיר את מה שאומרים במוסף של רגיל, אין יכולים לעלות ולראות ולהשתחוות לפנינו. כי אחר שנהפך ונתבלבל העולם כולו ועולם מים ליבשה, כנ"ל בוודאי אי אפשר אתה לעלות בדרכים הראשונים, כי אתה צריכים דרכים אחרים לפי חינוך ושינוי המקומות. היינו יכולים עוד לחזור למקומו כל אחד הרושם, היא גם כן גדולה מאוד. ואילו הגיבור של המלך הנער הוא בוודאי גיבור גדול מאוד, הגיבור הזה שרוצה לכבוש אתכם. כל זה השיבה בר תפילה לאנשים הנער, והם שמעו דבריו ותמהו מאוד, והחזיקו את בעל התפילה ולא הניחו אותו ללך מאיתם, כי אולי הגיבור שבא עליהם הוא הגיבור הנער שיש לה בעל תפילה היכרותי. כל הסיפור כאן זה סיפור קבלי לגמרי. וכמובן שכל הסיפורים הם לא רק בקבלה, הם גם בהיסטוריה וגם בנפש, אבל קודם כל זה סיפור קבלי. כך כתוב בהערות שבסוף הסיפור, כך כותב רבי נתן, וכנראה שיש חלק מהדברים שזה דברים של רבי נחמן בעצמו. יש בכתבי אריזה יש עניין גדול שנקרא שבירת הכלים, ידוע, ודיברנו על זה כמה פעמים, ורומז בזוהר הקדוש בפרשת תרומה. יש שם כמה ברייתות בתוך הזוהר, יש כמה פסקאות כמו משניות בארמית שנקרא ספר דצניותא, שזה החלק הכי עמוק שיש בזוהר. רוב הסודות של הזוהר גנוזים שם בכמה שורות האלה, ושם הוא מתחיל. הספר דצניא אותה מתחיל: עד לה למטכלה ומלכים קדמיים מיתו ועלה התבטלה. זה מה שכתוב שם, זאת אומרת בעברית לפני שהיה משקל, לפני שהיה מוזניים, או בעברית שלנו לפני שהיה איזון, אז המלכים הקדמונים מיתו והאדמה התבטלה. הרי הקדוש מסביר שהכוונה היא לעולם מאוד עליון. מדובר כל מלך שמדברים עליו שם בזוהר, המלכים הקדומים, כל מלך כזה זאת ספירה. וכשמדברים על מלכי קדם, דרך אגב זה מרומז גם בתנ"ך, אלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום לפני מלוך מלך לבני ישראל. זאת אומרת משהו מאוד קדום, וכשאנחנו מדברים בשפה שלנו על משהו קדום, אנחנו מתכוונים בזמן, קדום, מזמן. אבל כשמדברים ברוחניות, כשאומרים על משהו קדום, הכוונה שזה משהו מאוד גבוה. כי מה שיותר גבוה הוא קודם, ומה שיותר נמוך משתלשל ממנו. כן? ולהפוך, אצלנו הכל מתחיל מלמטה. אנחנו מתחילים לבנות מלמטה. אבל ברוחניות רק הוא מתחיל מלמעלה, הכל מתחיל מהשם דבר. אז מה שיותר גבוה הוא יותר קדום. יוצא שמלכים קדמיים זה ספירות קדומות, יותר קדומות למה שאנחנו מכירים. אז אנחנו מכירים ספירות מפתיחת אליהו, מכל הספרים. אנחנו מדברים על הספירות של עולם האצילות, שיש 10 ספירות, כל ספירה זה הנהגה אחרת של העולם. כל החיים שלנו בנויים על 10 הספירות האלה. יש לנו חוכמה כי יש ספירת החוכמה, יש בנו בינה כי יש למעלה את ספירת הבינה, לכן הלאה. יש בנו חסד כי יש ספירת החסד למעלה. אבל הספירות האלה הם עולם התיקון. המשמעות של עולם התיקון שבכל אחד יש את כולם. כל אחד בתוך עצמה יש ייצוג של כל יתר הספירות. זה לא עולם חד צדדי, עולם מאוזן, עולם מאוגן, עולם רחב. גם אצלנו בנפש, אם בן אדם היו מתגלים אצלו הכוחות כפי שהם, עם כל העוצמה שלהם, בלי לסבול אחד את השני, כוח אחד לא יוכל לסבול אחד את השני, אז אנחנו ניכנס לשיגעון גמור. אנחנו נתפוצץ מבפנים. נרגיש בו זמני שמחה שאין איתה שום עצבות, ועצבות שאין איתה שום שמחה, ואהבה שאין איתה שום דבר שמונע אותה, ופחד שאין שום דבר שמונע אותו. בקיצור, אנחנו נתפלל. רק אנחנו, הנשמה שלנו משתלשלת מעולם התיקון. היא באה מעולם האצילות, מעולם התיקון, ושם כל הספירות מתפללות אחת עם השנייה, וככה זה גם אצלנו. אבל באותו עולם גבוה שהוא נקרא בספר עץ חיים, בכתבי אריז"ל, הוא נקרא עולם הנקודים. הוא נקרא עולם הנקודים, כי כל ספירה היא נקודה בלבד. יש בה רק את הנקודה. כמו שאומרים, מה הנקודה, מה הפואנטה? אז תמיד מסביב לנקודה יש פריפריה שלמה, מתרגם משהו, מבנה שלם מתרגם מסביב לנקודה. הנקודה זה הפרינציפ. ומסביב לפרינציפ יש עוד דברים. אבל מה קורה אם משאירים משהו רק על הנקודה? אז זה הכי מכובד שזה יכול להיות, זה הכי חריף. הנקודה בעצמה. אז אם מדברים שם על חסד, זה נקודת החסד. אין שם משהו אחר חוץ לנקודת החסד. אם מדברים על גבורה, זה נקודת הגבורה. עכשיו כתוב שם בכתבי אריז"ל, כתוב זה המשמעות שכתוב בזוהר, מלכים קדמיים מיתו. כתוב בזוהר במקום אחר, מן דנפי מדרגי יקרא מת. מי שנפל ממדרגתו הוא נקרא מת. ומה המשמעות שמלכי קדמיים מיתו שהם נפלו ממדרגתם? זאת אומרת, דבר כזה לא יכול להחזיק מעמד, עולם כזה נשבר. זה המשמעות של שבירת הכלים. האורות נפלו ונשברו. האורות לא יכלו לסבול את הכלים, לא יכלו לסבול את האור. הכלים לא יכלו לסבול את הכלים האחרים. דיברנו על זה פעם, זה ממש מזכיר את אגדת חז"ל על תלמידי רבי עקיבא שלא נהגו כבוד זה בזה וכולם נפלו. זה אותו רעיון בעצם. ומה קורה? אז האורות הסתלקו, אבל בכלים נשאר רושם של האור. כמו שבכלי נשאר הריח של הדבר שהיה מוכסן בו. נשאר בכלים רושם של האור, זה ניצוצות של קדושה. וכל העבודה שלנו זה לתקן את ניצוצות הקדושה האלה, הם נפלו והם התפזרו בתוך הקליפות, והעבודה שלנו לתקן אותם. ומה הייתה הסיבה לכל הדבר הזה? מדוע היה צריך שיהיה דבר כזה, שישבר ויפול? אז כתוב שם באותו מקום, בכתבי אריז"ל, מיד בתחילת העץ חיים, בשאר הכללים, מי שרוצה להסתכל, אז כתוב שם שהמטרה של זה לאפשר את הבחירה. כי בבחירה יש שני דברים. יש בחינה של בחירה יש בחינה של בחירה שבוחרים בין טוב לרע, אבל הטוב והרע הזה הוא מזוהה. הטוב הוא מזוהה כטוב והרע מזוהה כרע, רק יש פיתוי. רע צריך לבחור בטוב. זה עבודה קשה, אבל זה לא עבודה כל כך קשה. זה דומה לסיפור בתורה שהנחש בא כנחש לפתות. הוא לא בא כליבי אומר לי, הוא בא כנחש. רואים שהוא הנחש, ורואים שזה מישהו, זה גורם חיצוני שבא להציע איזה הצעה. הרבה יותר קל להתנגד לבוא הצעות. אבל הדבר הנוסף הוא שקשה לזהות. אני לא מזהות. וזה נוצר על ידי שבירת הכלים. החלק הזה של הבחירה, החלק הזה של הבחירה שבכלל יש בחירה, זה בא בגלל הקדוש ברוך הוא מסתתר, ואנחנו לא חווים את המציאות שלו. הוא ברא עולם מלא פיתויים, אז יש לנו בחירה, אנחנו יכולים לבחור ברע, אנחנו יכולים לבחור בטוב. אבל חוסר הזיהוי של מה טוב ומה רע, הבלבול שיש לנו, כתוב בתנ"ך חויו, איך כתוב? לטוב רע ולרע טוב, שמים באור לחושך וחושך לאור, כתוב שם גם משהו על מר ומה טוב. הבלבול הזה, הנביא אומר עליהם הוי, הבלבול הזה, כדי שהוא יהיה צריך את השבירה. מדוע? כי על ידי השבירה זה לא סתם איזה מין הסתר על ההנהגה האלוקית, הסתר על הנוכחות האלוקית, יש משהו יותר. השבירה גורמת שהניצוצות של הקדושה נכנסים בתוך הקליפות והם מציצים משם, ואנחנו הרבה פעמים מרגישים בקליפה שהקדוש ברוך הוא אמר לנו לא לגוע בה, מושך אותנו שם עוד משהו, לא רק התאווה, יש שם גם משהו אמיתי בפנים. אסור לנו לגוע בה עד עת קץ, עד שיבולע המוות לנצח והקליפה תתבטל והטוב יצא. אף אחד לא יכול להתעסק עם הקליפה. אפשר להוציא ניצוצות בקדושה שנפלו בתוך קליפת נוגה, בתוך דברי היתר, אבל מה שנפל בקליפה ממש אי אפשר לגשת לשם. אבל בגלל הבלבול אז אנחנו, הבחירה שלנו יותר קשה, וזה מה שרוצים מאיתנו. רוצים מאיתנו שנבחר בטוב גם כקליפה יותר קשה, גם כשבחירה, גם כשמתבלבלים, לא להתבלבל. זו סדרה שמלמדת אותנו לא להתבלבל, זה העניין. ולכן נתנו את כל העניין הזה. כמובן שברגע שיש שבירה וניצוצות של קדושה נכנסים לתוך הקליפות, והקליפות מסתירים עליהם והדברים לא נמצאים במקומם, אז בסיפור כאן מתארים את זה שבא רוח שערה ומגדל את העולם והיבשה הופכת לים והים הופך ליבשה, וכמו שאמרנו קודם, הדבר המוצק, הדבר שמתחת לרגליים, הדבר שהוא ברור ומובן מאליו שזה כך, פתאום מפסיק להיות ברור, מפסיק להיות מובן מאליו. דרך אגב, דיברנו על זה כמה פעמים, הרבה פעמים אפילו. יש אחד מהפירושים על פשט, על התורה, שמסביר את הוויכוח בין הנחש לחווה, שהנחש אומר שזה טעים וזה נעים וזה יפה, הוא אומר שם שבעצם הוא התכוון לומר שזה רצון השם. מי עשה את זה טעים ונעים ויפה? הקדוש ברוך הוא. אז איזה מין תורה שבעל פה, אדם אמר שהוא הבין שהשם אמר לו שסור לאכול את זה. בדרך כלל אנחנו נופלים ביסורי אכילה ובדברים שהם מדרבנן או שהם במסורת בעל פה, לא כתובים מפורש. זה התחיל מאז שאצלה זה היה, בכל אופן אצלה זה היה תורה שבעל פה, אצל חווה היא שמעה ממנו, ומצד שני בא הנחש, הוא מדבר כל כך הגיוני, הוא אומר השם עשה את זה טוב, זה מה שהוא רוצה שיעשו, עובד אותנו, רוצה לעבוד עלינו, הוא בטח רוצה להכשיל אותנו לפני לא לתתם לחשוב. השם עשה שנוכל את זה. מה הייתה צריכה לענות לו? הייתה צריכה לענות לו שאתה צודק אילולא היה לי בחירה. אצל יצור חסר בחירה אין לו בחירה, אז גם הרי מדוע נוצר הבלבול? מה אמרנו קודם? הבלבול נוצר כדי שהבחירה שלנו תהיה יותר קשה. יצור חסר בחירה לא חייב לחוות בלבול, הוא לא חווה בלבולים, ומה שהוא אוהב זה מה שהשם אוהב שהוא ישתמש, וזה באמת פרמטר, אפשר לסמוך עליו. אם אתה רואה את הבהמה אוכלת עשב, אז אתה יודע בטוח שזה התפקיד שלה, וזה קשה להגדיר את זה כתפקיד, כי אין בחירה, אז אין את המושג של תפקיד, אבל זה מתאים לה, זה הדבר שמתאים לה.
יש לזה גם את
הבעלי חיים,
אבל גם
בתקופה לפני המבול,
וגם היום,
לא נראה סמכוניות לפני המבול, לפני החטא של אדם, כבר האדם היה בעל בחירה, וכבר הוא לא יכול לסמוך על מה שנראה לו נכון, כי אנחנו מדברים כבר אחרי השבירה. אז כבר, זה עצם, הבחירה היא נתונה אליו שלך יתערער, משתחזיק מעמד. משתרים את הראש מתי שהכל קורס. יש בחינה כזו, יש בחינה כזאת בעבודת השם, יש מי שזוכר את ההיסטוריה של המכבים. כן? הם נלחמו, הרי בסוף יהודה המכבי אחרי כל הסיפור נהרג במלחמה. הם המשיכו להילחם בהרבה מקרים גם כשלא היה, גם כשלא היה שם סיכוי, כמו במצדה, לא אצל המכבים, אחרי החורבן, במצדה, בגמלה, בכל מיני מקומות כאלה. נלחמו כשלא כדי לנהל, נלחמו כדי לבחור בטוב. זו בחינה הרבה יותר עמוקה. שמעתי פעם, לא ראיתי את זה כתוב, שמעתי פעם מאדם גדול שאמר שזה ההבדל בנצח ועוד. העבודה שמצד הנצח זה לדעת שיש לו כוח לנצח. העבודה שמצד ההוד זה שאני ממשיך למרות שהכל אבוד. למה? כי זה הניצחון שלי, לבחור בטוב זה הניצחון שלי. לא משנה מה יתרחש בשטח פה, בעולם הבשבי. אבל אני יודע שאני לא נכנעתי לרע. אני יודע אם אני אקשל בסוף זה לא מעניין. כל דקה שאני מנצח את היצר הרע שלי, זה הכל רווח. זה שבסוף נכשלתי, זה לא אומר שבחינם היה כל המאמץ שלי. כי בכל רגע נתון בחרתי בטוב. וכל רגע הוא עומד בפני עצמו. זה עבודה גדולה, זה מאוד קשה. על כל פנים, זה התכנית, זה מה שדורשים מבן אדם. שהכל, שיהיה רוח סערה, שהכל יתערבל, ושהמלך ילך לאיבוד. ושהנכד של המלך, שזה מרמז זה על העתיד הרחוק, כמו שאומרים, אותו ילד, הנה איך כתוב שם, הנה בן יולד לנו ותהיה המשרה על שכמו, ויש בו מדרשים שזה מרמז על משיח. בפשט זה כתוב על חזקיהו, אבל גם על חזקיהו כתוב, ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות את חזקיהו. אבל בקיצור, המושג של ילד זה תמיד העניין של העתיד, מה שיהיה. וזה הולך לאיבוד. לא הולך לאיבוד, דיברנו על זה פעם גם כן. יש לפעמים שמגיע דור כזה שאת המושג משיח מוחקים מהדו שיח הציבורי, זה מילה גסה, אסור לדבר על זה, אתה משיחיסט. זאת אומרת, הילד הלך לאיבוד, הבת מלכה, האימא שלו, מי שמזין אותו, מי ששומר עליו, מי שמטפח אותו, הלכה לאיבוד. הלכה לאיבוד תוך כדי כך שמחפשת אותו, כי הרוח לקחה אותו. המלך והמלכה הלכו לאיבוד, לא רואים, לא קודש בריחו, לא שכינתה, לא חכמי ישראל, לא תקווה לגאולה, לא רואים שום דבר, ממש כמו שכתוב בפסוק בתהילים, אותותינו לא ראינו, אין עוד נביא, ולא איתנו יודע עד מה, אנחנו לא יודעים מה יהיה מחר, אף אחד לא יודע כלום, כן? ובתוך זה שמים אותנו, ושמים אותנו פה, ופה אנחנו צריכים לחפש את המלך, ונראה מה שהם עשו. אנחנו נראה את זה בהמשך. נראה בהמשך שמשלימים לנו את הסיפור. עדיין הוא עדיין, הגיבור נמצא בתוך המלחמה של, בתוך המדינה של העשירות, ויש עליהם עיון שמישהו רוצה לבוא ולכבוש אותם. והגיבור הנעל היה הולך ומתקרב ושלח בכל פעם שלוחה. עד שנתקרב הוא בא עליהם, ידעת הדין מאיימת עליהם, ועמד חוץ לעיר, ושלח להם שלוחה, ונתיירו מאוד, וביקשו מהבעל תפילה הנ"ל שייתן להם מיצה. אמר להם הבעל תפילה שצריכים לחקור הדרך וההנהגה של אותו הגיבור, כדי שיכיר על ידי זה אם הוא אותו הגיבור, דיינו הגיבור של המלך הנ"ל. תשימו לב, למה הם לא רצו להיכנע על אותו גיבור? אנחנו קראנו בסיפור בהתחלה, שמי שהיה נכנע אליו, לגיבור הזה, אז הוא לא היה עושה לו כלום. הוא רק ביקש שיחתמו לו על כתב קנייה. הוא לא לקח מיסים, הוא לא עשה שום דבר, הוא השאיר את המדינה שתתנהג כמו שנתנהגת קודם. אז למה הם לא רצו? הם לא רצו כי הוא כפר באמונה שלהם. האמונה שלהם הייתה הממון, שכסף זה החיים וזה האלוקים וזה הכל, זה היה האמונה שלהם. והם לא יכלו להיכנע למי שמזלזל באמונה שלהם. עכשיו, הבא תפילה בעצמו גם זלזל באמונה שלהם, ואפילו ניסה לדבר איתם על זה, וזה לא הלך לו. עכשיו, מה הוא היה אומר? אם הוא היה חכם יותר קטן, מה הוא היה אומר להם? מה אתם מבקשים ממני יצאות? המפתח לכל הסיפור בידיים שלכם. תיכנו לו. אתם רואים שהכסף לא עוזר. תיכנו לו, תהיו אמיתיים יותר, תפסיקו עם המשחקים האלה וגמרנו. אבל הוא מרגיש שהם עדיין לא בשבילים לשמוע דבר כזה. הם צריכים לעבור משהו חווייתי, כמו שמעביר אותם בסוף הסיפור. וכל זמן שהם לא עוברים את זה בחוויה, כל זמן שזה רק עובר דרך השכל, לפי מסכת של הבן אדם מסובב כל כך, כשאתה מדבר איתו דברים של טעם, הוא אומר, סליחה, זה מילים. אני גם יודע לדקלם את המילים האלה, אבל זה מילים, אני מרגיש שזה רק מילים, זה לא נכנס לי. כל כך הרבה קורה, מקשיב את זה, פשוט. כל אחד שמתעסק עם דיבור עם אנשים, פוגש את זה המון. זה מילים, מה אתה רוצה מאיתנו? ברגע הזה אי אפשר להמשיך לדבר, זה לא שייך. מה שאפשר זה לגרום לבן אדם שיבוא איזה חוויה. ועל זה צריך להשקיע. וכאן זה סיפור ארוך עד שהוא מצא את הדרך איך להעביר אותם חוויה. הוא אפילו לא ידע איזה חוויה הוא מחפש. אז בינתיים הוא דיבר איתם לפי שיטתם. הוא אמר להם, בסדר, אני אעזור לכם, אבל אני צריך למצוא את הדרך איך לדבר איתם. צריך כל הדרך וההנהגה של אותו הגיבור כדי שיקיר על ידי זה אם הוא אותו הגיבור, האם הוא הגיבור של המלך ענן. זאת אומרת, קודם כל, תנו לי לברר אם זה חבר שלי. אם זה חבר שלי, אני אמצא איך להוריד ממכן את האיום. והלך הבעל תפילה ויצא לגיבור ענן. הוא בא למחנה של הגיבור והתחיל לדבר עם גיבור אחד מגיבוריו של הגיבור. היינו עם אחד מהשומרים ולחקור אותו עם אותו הגיבור ענן. ועכשיו מתחיל סיפור שהשומר מספר לבעל תפילה סיפור ארוך, וכאן הוא נותן את הרקע של כל של הכל, ועל ידי זה הוא מתברר לו שזה באמת החבר שלו. אבל זה בעצם העיקר, הסיפור הזה. ושאל אותו הבעל תפילה, מה מעשיכם ואיך מתחברתם עם הגיבור הזה? השיב לו, היינו אחד הגיבורים הנה, השיב לבעל תפילה, מעשה שהיה כך היה. עכשיו הוא מספר את זה, לא כמו שהבעל תפילה, אז הוא מתחיל עם אותו סיפור. רק הבעל תפילה מספר את זה ממש כאחד שהיה נוכח, לא כעד ראייה, אבל כאחד שזה קרה לאנשים הקרובים מרב ביותר. הוא מספר את זה כמו אחד שחי כמה מאות שנים אחר כך למד את זה בהיסטוריה. יש המדרגה שלו הרבה יותר נמוכה. היות שנמצא כתוב בספרי דברי הימים שלהם, היסטוריה, איך שהיה רוח שערה גדולה בעולם. והרוח שרה הפך את כל העולם כולו, שהפך מים ליבשה, מיבשה לים, וממדבר יישוב וכו', ומלבל את כל העולם כולו. ואחר הרעש והבלבול שמתבלבלו כל העולם, ישבו עצמם בני העולם לעשות להם מלך. פה אנחנו פוגשים את מה שדיברנו. הם הולכים לבחור בטוב, את השלב הזה של לבחור בטוב וברע, בהדיה הם עוברים נכון. אבל את השלב של הבלבול, של מה זה טוב, זה הם לא מצליחים להבין. הם יודעים שהם צריכים לחפש מלך. לחפש מלך זה לקבל על עצמם עול מלכות, שלא יהיה איש את רעהו חיים בלעו. הם יכולים לבחור באנרכיה, אז הם לא בוחרים באנרכיה, הם בוחרים במלכות. אבל מי ראוי להיות מלך? פה הם מבולבלים, כי רוח שערה הכניסה קדושה בתוך הקליפות, אז הם רואים טוב במקום שיש רק קליפה, והם לא יכולים להגיע לטוב הזה, כי הוא חסר מקליפה, אז הם רואים במשהו טוב, והם לוקחים רק את החיצוניות, יש להם רק את הרע. וחקרו מי ראוי לעשותו מלך. אז ההתחלה של החקירה עדיין טובה. וחקרו ואמרו באשר שעיקרו התכלית, על כן מי שמשתדל ביותר בתכלית הוא ראוי להיות מלך, זה נכון. מי שמביא את בני העת, את האזרחים שלו, אל התכלית בצורה יותר נכונה, הוא ראוי להיות מלך. והתחילו לחקור מהו התכלית, ופה הם נפלו. והיו ביניהם כיתות כיתות. מה התכלית? כת אחת אמרו שעיקר התכלית הוא כבוד. זה לא חוכמת הבריאות שלנו. ממש לא רחוק. חלק גדול מהרכוש ומהמעמד החברתי וכל זה, זה לא אפקטיבי. זה רק בשביל תהילה, פשוט. כי אנחנו רואים שהכבוד הוא העיקר אצל העולם. מה ראיה? זה הראיה שזה העיקר, בגלל שאצל העולם זה העיקר. כנראה, כל המון ככל שדי, כנראה אם כולם אומרים כך, זה אמת. דוגמה של טעות, שאם כולם אומרים, אז כולם אמרו. כי כשאין נותנים לאדם כבודו, היינו שמדברים לו איזה דיבור כנגד כבודו, יש לו שפיכות דמים. זה נכון. הם רואים דברים נכונים ולא יכולים לחבר נכון את הפאזל. כי העיקר הוא הכבוד אצל כל העולם, ואפילו לאחר מיטה, מקפידים ליתן למת כבודו, לקוברו בכבוד וכיוצא, ואומרים לו שכל מה שעושים, הכל עושים לך בשביל כבודך. אף על פי שאחר מיטה אין שייך ממון ושום דבר אצל המת. כן? זה כאילו, זה קאט שהיא על הגבול של חיפוש רוחניות. הם מחפשים דבר שמחזיק מעמד גם אחרי 120 שנה. הכיוון מחשבה הוא נכון, אבל הם נתקעים בזה רובד באמצע, והם היו צריכים עוד פסיעה ללכת קדימה. הכבוד, מה זה כבוד?
הכבוד זה כמו קליפה, כאילו קליפה תנוגה שיש
לנו. יכול להיות, אבל בכל אופן, יש אצל דוד, מוקלות להיות מזאת, אז כתוב שם במאמרות, איתם הכבדה. והוא טוען שהלהתבזות זה הכבוד שלו. זאת אומרת, זה שכבוד זה עיקר, זה רואים שבאמת כבוד זה דבר מאוד חשוב. יש כבוד ברוחניות. אבל מה זה נקרא להיות במקום מכובד? מה זה נקרא מצב מכובד? פה הם נפקעים. זאת אומרת, זה שכבוד העיקר מותר ללמוד בבני העולם. אבל מה בני העולם מכבדים?
איזה מכובד, המכבד.
המכבד. להפך, להיות בשירות, זה הכבוד הכי גדול. לא לקחת אליי את הכל. תכף נראה לאן הם נפלו חזק מאוד עם הכבוד הזה. אף על פי כן, על כבוד המת מקפידים, אף על פי שאחר המיטה אין שייך ממון ושום תאווה אצל המת. אף על פי כן, על כבוד המת מקפידים, נמצא שהכבוד הוא עיקר התכלית, ויוצא בסברות כאלה של מרוחה ושטות. עכשיו יש כאן סוגריים ארוכים, בדפוס שלי זה בלי סוגריים, אבל בדפוס המקורי זה היה עם סוגריים. וכן כל הכיתות המבוארים למטה, כלומר להלן, כולם היו להם סברות הרבה לדעתם הנבוכה והשכלה, וקצתם מבוארים למטה. אך רבנו זכרונו לברכה לא רצה לבאר כל הסברות הנבוכות שיש באלוהדו, כי יש בהם סברות נבוכות כל כך, עד שאפשר חס ושלום לטעות באמת באלו הסברות של שקר. יש שם סברות שיש להם כוח. זה לא שטות לגמרי. עד שנזכר אצלם שעיקר התכלית הוא כבוד. על כן, צריכים לבקש איש מכובד. עד כאן הכל בסדר. מכאן, שימו לב מה קורה פה, תפנית של 180 מעלות. וגם, שיהיה רודף אחר הכבוד. לא מספיק שיהיה איש מכובד, שיהיה רודף אחר הכבוד. זה כבר שטות, כי מי שרודף אחר הכבוד אין דבר יותר מגוזה ממנו. היינו שיהיה רודף אחר הכבוד וישיג את הכבוד, שזהו איש מכובד, שיש לו כבוד. כי מאחר שאיש מכובד שיש לו כבוד והוא רודף אחר הכבוד, הוא מסייע את הטבע שהיא רוצה בכבוד כנער, נמצא שזה האיש משתדל אחר התכלית ומסיבור. כי התכלית הוא כבוד, כל זה היה דעתם השכלה והנבוכה כנער. על כן זה האיש ראוי להיות מלך, והלכו לבקש איש כזה. הלכו ומצאו שהם נושאים את בית לרזקן אחד. הובילו קבצן זקן שכבר היה קשה ללכת, הרים אותו על כיסא, והלכו אחריו לערך 500 אנשים, כולם ציגיינרס, זה המילה ביידיש של צוענים, וגם הוא היה ציגיינר, הוא גם היה צועני. והבטלר הזה היה עיוור ועקור, הוא לא יכול ללכת, והנה הוא לא יכול לדבר ברור. והאנשים הלכו אחריו. מדוע? כי כולם היו אנשי המשפחה שלו. זאת אומרת, הם בתוך המסגרת שלהם. הוא היה הכי מכובד שם, הוא היה זקן ביותר. כי היו לאחיות ואחים וזר המראים שלו, עד שנעשה להם קיבוץ ענק, שהלכו אחריו ונשאו אותו. והוא הקפיד מאוד על כבודו, כי היה כעסן גדול, וכועס בכל פעם עליהם בקפידות גדולות, וציווה בכל פעם שינסו אותו אנשים אחרים. הוא לא יכול לדבר ברור, אבל באיזה אופן? שהוא אכל את צבאות וכעס בכל פעם עליהם. נמצא שזה הבית לרזקן, הוא איש מכובד גדול שיש לו כבוד כזה וגם רודף אחר הכבוד כי הוא מרטוט כל כך מכבודו כנעת. על כן הוא טב בעיני הקט הזאת הבית לרזה וקיבלו אותו למלך. עכשיו זה בחינה שמה שחזר אמרו יתוש מכניס ואינו מוציא. הוא רוצה כבוד אבל לדבר הוא לא יכול. מלך צריך להנהיג את המדינה בדיבור. ידבר עמים וראו כבשים כדוברם. דיבור דבר אחד לדור, דיבור זה הנהגה והמלך צריך לדבר ושהוא כבר מלך שלטון. אבל הוא יתוש, יתוש זאת להיות ישות. הוא כל כך תפוס בכל, הוא כמו חור שחור באסטרונומיה, מי שקרא חורים שחורים. זה משהו ששואב אל תוכו את הכל ולא מפריע לחוצה שום דבר. אפילו כן או לא, הוא לא מחזיר. הוא שואב את הכל בפנים, זה קליפה. יתוש מכניס ואינו מוציא. חזק דיברו על חור שחור. כן? אז הוא ככה. ולזה הם קראו כבוד. לא לשמש, שהיא נראה לארץ ולדרים עליה, אלא לחור שחור. כי הוא לוקח את הכל לעצמו, הוא רודף אחר הכבוד. אז זה התכלית. אז מה התכלית? להיבלע בתוך חור שחור? יש כאן טעות של 180 מעלות. עד המקום שהם אמרו שהכבוד זה התכלית, עוד אפשר להסכים איתם. אבל ברגע שזה הכבוד שלי, ויש את זה בנקודי מהר"ן כמה פעמים, שאדם צריך למעט בכבוד עצמו ולעבוד בכבוד שמיים. ברגע שהכבוד הפוך להיות הכבוד שלי, אין ביזיון יותר גדול מזה. ויש מקום אחד שהוא כותב משל, משל למשל ידוע, הרבה ספרים מופיע, שבן אדם לא מכיר את המלך, הוא חושב שהשר שלו הוא המלך. השר שיקר אותו שהוא המלך. וכשמגיע המלך, אז מגיע האדם הפשוט ועומד לפני השר, ונותן לו כבוד מלכים. ועכשיו המלך עומד ורואה. כן? ואז השר מתקפל מבושה. מה עשיתי? אני אומר, אם המלך לידי ואני מקבל את הכבוד שמגיע למלך, אז הוא אומר שזה כשבן אדם לוקח את הכבוד לעצמו, אין ביזיון יותר גדול מזה. ולהיות גם ארץ גורמת, וכן, כי יש ארץ שגורמת ומסוגלת לכבוד, וכן יש ארץ גורמת למידה אחרת. יש כל מיני עניינים בארץ גורמת, אנחנו נראה אחר כך שהוא כותב על אלה שבחרו ברציחה, היו גם כאלה, שהם הלכו לארץ ערים וגבעות, שזה מקום הגזלנים, הטופוגרפיה, יש הרבה מערות, יש הרבה שטחים מתים, יש כפלי קרקע, אפשר להתחבות, אפשר להתאפל על איזה שיירה. יש ארץ גורמת, ארץ שגורמת כבוד, זה צריך להיות ארץ שאנשים יכולים להתאסף הרבה יחד ולהגיע ולעשות אקטים חיצוניים של כבוד וכל זה. מקום שהתחבורה היא נוחה, הגישה היא נוחה, דברים כאלה, פשטות. על כל פנים, הם חיפשו מקום שיתאים לתיאוריה שלהם. יש להם כבר תיאוריה, עכשיו הם מחפשים בכל כדור הארץ איזה מקום ששם התיאוריה שלהם תופסת, ושם יהיה להם נוח לעשות את מה שהם רוצים ולשם הם רוצים. זה לא בדיוק כמו שהקדוש ברוך הוא רוצה שהעולם יתמלא בני אדם ושכולם יעבדו אותו גם במקום שלא כל כך נוח. אבל ככה הם בחרו. ביקשו ארץ גורמת לכבוד ומצאו מדינה שמסוגלת לזה וישבו שם. קט אחרת, אמרו שאין הכבוד עיקרה תכלית. מה פתאום? מה, אפשר לבוא כבוד? וחקרו שעיקר התכלית הוא רציחה. מדוע עיקר התכלית זה רציחה? כאן הם כבר עבדו את עצם המושג תכלית. תכלית זה גם לשון כיליון. את עצם המושג תכלית הם עבדו. כי אנחנו רואים שכל הדברים נכלים ונפסדים, וכל מה שיש בעולם, עשבים וצמחים ובני אדם, וכל מה שיש בעולם, הכל צריך לבוא לכיליון והפסד. התחנה הסופית של כל דבר זה מוות והתפוררות, אנתרופיה. אם זאת התחנה הסופית של כל דבר, והכל הולך לאל זה, אם זו התחנה הסופית, זה התכלית. ככה השם עשה, אתה יותר חכם ממנו? ודאי, זה התכלית. מה? כן, אבל זה לא, הם לא הלכו להתאבד, הם הלכו להרוג אחרים.
למה?
הם צריכים להביא את כולם אל התכלית. יש להם תפקיד, הם לא יכולים למות.
האחרון
כן, זה כמובן, המדינה של הארץ שיחה, זה היה לנו את זה במלחמת העולם השנייה, זה היה בגדול, זה היה לנו במלחמת העולם הראשונה הימית. זה היה הרבה פעמים, בהרבה סיטואציות בעולם זה היה, אבל במלחמת העולם השנייה זה התחדד עד הסוף. זה היה מין להביא את העולם אל תכנית, זה לא שם לא היה הטעות שהתכנית זה למות, אבל כל פעמים לנקות את העולם מכל מה שלא מוצא חן בעיניהם. זה נורא ואיום. אבל גם היום לא חסר. נדע שתכלית הכל הוא הכיליון וההפסד, על כן הרוצח שהוא הורג ומחלה בני אדם, נמצא שהוא מרבה להביא את העולם אל התכלית. על כן הסכם ביניהם שהתכלית היא רציחה, וביקשו איזה איש שיהיה רוצח וכעסן ובעל קנאה ביותר, כי איש כזה הוא קרוב יותר לתכלית לפי דעתם הנבוכה, והוא ראוי להיות מלך, והלכו לבקש. ואנחנו יודעים בדרך שאדם הולך בא מוליכין אותו. אז הם שמעו כל צעקה, ושמעו כל צעקה, ושאלו מהו כל הצעקה הזאת, ושימו להם שכל הצעקה הזאת היא עוד שאחד שחט את אבי ואת אמו. ענו ואמרו, וכי יש רוצח אביר לב וכעסן יותר מזה שיהרוג את אבי ואת אמו? האיש הזה השיג את התכלית מוטב בעיניהם, וקיבלו אותו עליהם למלך, וביקשו להם ארץ גורמת לרציחה, ובחרו להם במקום ערים וגבעות של מקום הרוצחים, והלכו לשם וישבו שם עם מלכה.
תגיד להם
במה הם טעו. כן. מה שאני חיפשתי עכשיו, חיפשתי האמת, חיפשתי משהו אחר. נמצא את זה בהיסטוריה, זה לא בעיה. אבל יש את זה גם בנפש. אני לא ראיתי את זה בזוהר, אבל ראיתי לוקטי מהר"ן, אומרים מהזוהר. בספר דניאל כתוב, ואתה לך לגורלך ותנוח ותעמוד לקץ הימים. כתוב ימים עם נון בסוף. באופן רשמי זה נטייה כלשהי, למרות שהפרק הזה נכתב בלשון הקודש, יש איזה רושם של ארמית, כן? יומים, ימים. אבל בזוהר כתוב אחרת, בזוהר כתוב שיש קץ הימים וקץ הימים. קץ הימים זה קץ כל בשר. זה אנשים כאלה, כך מסדור בלכותי מהר"ן, זה אנשים כאלה שמחפשים בכל דבר את החסרונות. בכל עניין, בכל בן אדם, בכל מצב, תמיד. בכל דבר יש להם ביקורת. זה לא ביקורת בונה, ביקורת מקטר, כל הזמן מקטר. בקץ הימים זה להפך, זה בן אדם שמסתכל ומתבונן בכל דבר, איך שהדבר הזה בסוף הוא שלב בשרשרת שמקדמת אותנו לאן שהוא, ויש בו מעלה. עכשיו, האנשים האלו של הרציחה זה בעצם הצד הזה שיש לנו בנפש, לראות בכל דבר את הרע ולקטול אותו. כי הם לא הולכים להרוג את כל העולם. למה הם הולכים להרוג את כל העולם? מי שהולך להרוג את כל העולם, זאת אומרת שכל אחד שעדיין לא נהרג הוא עדיין חיסרון, הוא לא הגיע לתכלית. אז יש לנו נטייה כזאת לבקר. בראש ובראשונה אנחנו מבקרים את עצמנו. הכי הרבה אנחנו מבקרים את עצמנו. את עצמנו אנחנו קוטלים עד הסוף. מי אנחנו ומה אנחנו? אנחנו לא מנסים בכלל לעשות. לפעמים אי אפשר לעשות הרבה. לפעמים נדמה שאי אפשר לעשות הרבה, אבל אפשר לעשות משהו. אז את המשהו הזה אנחנו גם לא עושים, כי אנחנו לא. או בגלל שאנחנו רוצים לעשות הרבה ואחרת לא כדאי לנו, זה צד אחד, או בגלל שאנחנו לא שווים שום דבר, מה זה, עם שק כזה של אבונות על הכתף, קופה של שרצים על גבינו, ואנחנו עם זה ניכנס אל הקודש ונעבוד את השם, לא שייך. אנחנו כותלים, כל מקום שאנחנו מסתכלים, ועל אחרים בכלל, ביקורת, וכשאומרים ביקורת על מצב, אבל כשאומרים ביקורת על אדם, ובכלל, אפילו כדבריך, אז רחמנות עליו, אבל למה אתה כותל אותו? אז כל זה, זה בחינה כזאת של רציחה, אבל חושבים שבזה, כן, פעם לא להגיד את החסרונות, אנחנו נתקן את עצמו. מתקנים את העולם, מביאים את כולם על התכלית, על זה שכותלים אותה. חוד מזהר מזה. פעם אף אחד לא התקדם בגלל שהורידו לו את האף. זה לא, זה פשוט לא עובד. כת אחרת אמרו שראוי למלוך מי שיש לו שפע מזונות הרבה, ואינו ניזון ממזונות של שאר בני אדם, רק ממזונות דקים, כגון חלב. למה חלב זה מזון דק? זה מזון של תינוקות. זאת אומרת, המזון של אותו, של אותו יצור שעוד לא יסתלב עם, עם כל השקרים של העולם הזה. אז אם בן אדם כל החיים שלו נשאר לינוק, אז הוא התכלית. התכלית זה להיות תינוק, להיות נקי כמו תינוק. זה קצת יותר עדין מאשר השיחה, בטוח. כדי שלא יתגשם שכלו, ואיש כזה לא היה למלוך. אך לא מצאו תכף איש כזה שלא היה ניזון ממזונות של שאר בני אדם. ובחרו להם לפי שעה איש עשיר שיש לו שפע מזונות הרבה, עד אשר מצאו איש כרצונם, דהיינו שלא יהיה ניזון וכולו כנ"ל. ולפי שעה עשו את העשיר למלך, העשיר לכל הפחות יש לו יכולת. אפילו אם עדיין לא, אבל הוא יכול להשיג מזונות שאפשר לתת גם לתינוק. עד אשר נמצאו איש כנ"ל, אז ירד העשיר מן המלוכה ויקבלו את אותו האיש למלך. ובחרו להם ארץ גורמת לזה, והלכו וישבו שם. עכשיו, מה האמת? האמת היא באמת להיות תינוק. מה דעתכם? זה התכלית להיות תינוק? יש תכלית להיות כמו תינוק. כבן המתחתה לפני אביו, איך כתוב שם? אלמלא חוני אתה ועוזרה לי עליך נידוי, אני המאגים, כשלא ירד גשם, עושה עיגול, ואמר שהוא לא יוצא מהעיגול, עושה עיגול עם המטיל שלו על האדמה, אמר שהוא לא יוצא מהעיגול עד שירד גשם. אז שלח לו אחד מהגדולים באותו דור, מי זה היה? מי אמר לו? אלמלא חוני אתה ועוזרה לי עליך נידוי. אני לא זוכר, אחד נתנאים. מי זה היה? רבן גמליאל? הוא אמר, אלא שאני יודע לך שאתה מתחתה לפני קונך כבן המתחתה לפני, לפני אביו. זאת אומרת, אתה מתפנק לפני הקדוש ברוך הוא כמו ילד קטן אצל האבא. אז הוא אמר לו את זה למעליותה. יש עניין גדול, דוד המלך אומר בפסוק, כי גמול, אם לא שיביתי ודומנתי נפשי, כי גמול עלי אמו, כי גמול עלי נפשי. יש שם אותה גדלה להיות כמו תינוק, זה לא חיסרון. אבל להיות מבוגר ולהיות כמו תינוק, להיות עם התמימות, עם האמת של התינוק, לא אם תעשה את זה, אני מדבר על זה הרבה.
הרב מיקי אמר שתינוק זה להיות של ניתוק ותיקון.
כן, זה או-או.
או זה
או-או. או-או, כן. אבל אם בן אדם... מה?
מה טוב בתינוק?
לא, הנקודה... לא שפינוק זה לא טוב בכלל, לא צריך להתקלט. הנקודה היא שבן אדם... צריך שיהיה לו את הצד הזה ברקע, צריך שיהיה לו, הוא יודע שיש אבא גדול, האבא הגדול הזה הוא גם המלך, הוא גם דורש שמלך אוהב בגדים נקיים וכל זה, הוא לא אוהב שמתלכלכים, אבל הוא גם האבא, ותמיד תמיד אפשר שהרי דמעות לא ננעלו, זה הנקודה של הבן, של התינוק. זה לא שהפינוק זה דרך חיים, אחד שמתפנה כדרך חיים אז הוא לא עושה מה שמוטל עליו, הוא סתם ילד מפונה. אבל מדובר על הנקודה שתמיד יש על מי להישען ותמיד יש על מי לסמוך ואבא אוהב אותי גם מתי שהוא נותן מסתירה. האמונה הפשוטה של התינוק זה דבר חיובי, אבל כשלוקחים את זה ומעבירים את זה למקום חיצוני לתפקד כמו תינוק, הרי אין קשר בין התמימות של התינוק לבין זה שהוא צריך לנוק. זה שהוא יונק זה בגלל שהאיברים שלו לא התפתחו, הוא חייב לנוק, זה משהו ביולוגי, לא משהו רוחני. זה שהתמימות שלו זה בגלל שעדיין הוא לא ינק את השקרים של העולם. אתה רוצה להיות כמו תינוק, תתנקה מהשקרים של העולם, אבל אל תשליך את זה על האוכל, זה לא שייך.
יש אבל עניין שאוכל כן מביא
רוחני. אוכל יכול לגרום למידות גסות, אבל התינוק הוא לא דוגמה. כן, זה ברור. ודאי שלא יתגשם שכלו זה עניין גדול, אבל בן אדם צריך לקחת אחריות. קצת אחרת אמרו שיפת תואר ראויה למלוך. מדוע? כי עיקר התכלית שיהיה העולם מיושב, כי לזה נברא העולם, אין האנטיתזה של הרציחה. כן? בדיוק הפוך. הרי האמת שזה סתם, זאת הייתה פילוסופיה ריקה, הפילוסופיה של הרציחה. כי יש מחזוריות. מה המחזור בטבע של כל הדברים? יש, ניקח צמח, אז יש זרע נופל על האדמה, הוא נובט, בודל ומתפתח, הוא פורח, הפרח נופל, מבשיל פרי, מבשילים זרעים, אחר כך הוא מתייבש, זורק את הזרעים שלו, ויש נגלה חדשה. אפשר לקטוע את זה בכל מקום, זה גלגל. אתה יכול להגיד מה התכלית? מי קבע שהתכלית זה שהוא ינבול? אולי התכלית זה הזרע? גם במין האנושי, סוף החיים של כל פרט ומתי שהוא מת, אבל התכלית של העולם, אולי זה ברגע שנולד לו ילד, זה התכלית? מי קבע? אז הם שמו שם את הסוף. התכלית זה להוליד ילדים. תכף נראה שזה בקדושה. כי בזה נברא העולם, ומאחר שיפה תואר מעוררת אהבה זו ליישוב העולם, נמצא שהיא מביאה אל התכלית. על כן יפה תואר הוא ילד לוח. ובחרו להם יפה תואר ומלכה עליהם, וביקשו להם ארץ גורמת לזה, והלכו וישבו שם. עכשיו, איך זה באמת? באמת, יש פסוק, כאילו לא תואר וברא על השבת יצרה, ויש עניין של ליישב את העולם. ולכותב מוהר"ן בחלק ב' בתורה ז', יש שם תורה ארוכה מאוד, אחת התורות האחרונות של רבי נחמן, כמו לחמי מנהגים. כלומר, הוא מדבר על זה שצריך ליישב את העולם עם בני אדם. ומה המשמעות של ליישב את העולם עם בני אדם? להביא בני אדם לדעת את השם. כל זמן שהאדם לא יודע שיש לו בורא, אז הוא עדיין לא באמת בן אדם, הוא רק נראה כמו בן אדם. סך הכל בצורת אדם, אבל עדיין לא אדם. אדם אמיתי זה אדם שיודע שיש לו בורא. הוא יודע את האלוקים, הוא עומד מול האלוקים, זה נקרא אדם אמיתי. ליישב את העולם זה לקחת את בצורת אדם שיש בעולם, ולגרום לעוד אחד ועוד אחד שבצורת אדם, שיהיה אדם, שיהיה בן אדם באמת. זה נקרא ליישב את העולם. איפה זה כתוב? קצת מהר"ן, אבל בדרך כלל כל דבר יש מקור, או בדברי חז"ל או בפסוקים. בדברי חז"ל זה שכל המלמד את בן חברו תורה, כי מי ילדו? לא תורה היום. זה יישוב העולם. חז"ל דרשו את זה על פסוק. ושיננתם לבניך, אלו התלמידים. עכשיו, גם בציווי של התורה, פרו ורבו מילות הארץ, כתוב, ואתם פרו ורבו מילות הארץ. אתם תשליחו את עצמכם, אדם וחווה יכירו את האלוקים. אתם צריכים שיהיו כאלה כמוכם. אבל כשזה מנותק מדעת אלוקים, בסדר, יש עוד אנשים, עוד אנשים. אתם מסתכלים אחד עם השני. זה לא נקרא ליישב את העולם מבני אדם.
איזה דבר גוריות של החיים, איפה אנחנו מתחילים את התכלית של המטרה?
יכול להיות שבבר מצווה. אני חשבתי על זה, אני
אומר, לא פה.
לא, נגיד שהתכלית היא לא פה, זה קצת מתנגש עם המשנה של יפה שעה אחת בתשובה מעשים טובים בעולם הזה יותר מכל חיי העולם הזה. אבל יכול להיות שיש בחינה אצל כל אחד שבין כך וכך הוא הכיר את בוראו. זאת אומרת שהרגע הזה, זה התכלית. שנפל לו הסימון. היו כאלה שסיפרו שזה עבר להם דרך ניסיונות מאוד קשים. היה אחד מרבנים, פה בירושלים, מספר כבר לפני די הרבה זמן, שהוא סיפר שהיה צעיר, עבר עליו תקופה של ניסיונות מאוד קשים, ואז הוא סגר את עצמו בחדר איזה לילה, והוא בכה כמה שעות בדמעות שלי, שאמר ריבונו של עולם, אם אני לא עובד בניסיון, קח אותי, אני לא רוצה לחיות פה. ואז תוך כדי הוא הרגיש שנכנס לו איזה רעיון אחר בראש, כאילו פתאום הוא עלה כיתה מכל הדבר הזה, הוא הרגיש שזה מצחיק, הוא הפך להיות בן אדם אחר, וזה לא חזר אליו יותר. עכשיו, יש בחינה כזאת אצל כל אחד, רק אצל כל אחד זה מתבטא במשהו אחר. אבל לכל אחד קורה פעם משהו כזה. ויכול להיות, אם יודעים לשמר את זה, יכול להיות שזה רגע שאפשר לציין אותו כנקודה בתוך המעגל הזה האינסופי של... יכול להיות, אני רק אומר בדרך אפשר, אי אפשר לדעת.
זה לא...
לאן
שואלה,
אני מדבר במחזור הפרטי של כל אחד.
מי אמר שיש? תחליט התחליט.
תראה, בוא נגיד ככה. בוא נגיד, באמת, אני הייתי אומר בדיוק הפוך ממך. שלא רק שיש, אלא שבכל רגע יש את התכלית של אותו רגע. כי אצל הקדוש ברוך הוא אין אילוצים ופתאומים להגיע אל. הוא יכול להגיע ישר אל, הוא יכול להגיע ישר למות המשיח, הוא יכול להגיע... בכל רגע יש את התכלית. האמת שאם מנצלים כל רגע נכון, אז כל רגע הוא רק בגדול, מה שנראה לתודעה שלנו, משך המחזוריות של חיי דור אחד, אז תמיד יש איזו נקודה שהיא התכלית, אז יכול להיות שזה זה, אני לא יודע. כת אחרת אמרו שעיקר התכלית הוא הדיבור. כי מותר האדם מן הבהמה הוא הדיבור. השיא זה דומם צומח חי מדבר. ומאחר שהוא זה עיקר היתרון שיש לאדם, על כן זה עיקר התכלית, על כן ביקשו להם איש דברן, אבל איך תפסו את הדיבור בהכי חיצוניות שיש בו? שיהיה בעל לשון, שידע כמה לשונות וירבה לדבר תמיד. כי איש כזה הוא אצל התכלית. והלכו ומצאו איש צרפתי משוגע שהיה הולך ומדבר לעצמו. הוא צריך להבין, במזרח אירופה, בפרט במדרכה הרוסית של פעם, התרבות סומנה בצרפת. זאת אומרת, השפה השנייה הייתה צרפתית, משלחות מדעיות ותרבותיות החליפו דווקא את צרפת, לא איזשהו מדינה אחרת. מי איזה דור של אחד מהמלכים שנפתח לתרבות המערב, אז כל הזמן הסמל של האינטלקטואלים, של המפופטרים והמעונבים, זה היה צרפתי. עכשיו יש לזה גם רמזים יותר בפנימיות. כסף נמחר לשון צדיק, זה סופי תיבות פרנק, ופרנק זה צרפת, וזה כתוב. ונבחר לשון צדיק זה דיבור שבקדושה. הדיבור שבקדושה זה עם כסף, עם כיסופים, עם תוכן. ויש כנגד זה, יש את הדיאלקטיקה, את הרטוריקה, את חוכמת הדיבור שאפשר להגיד כלום ולעשות רושם. יש אנשים שעשו פרסים כאלה. איך אפשר להגיד מינימום של תוכן ומקסימום עשיית רושם. וזה מצוין כאן כאנטיתזה של הדיבור בקדושה, זה הפוך. אז זה תמיד הרגישו על הצרפתים, שלא באשמתם אולי, אני לא יודע. שהלך מדבר לעצמו, ושאלו אם יודע לשנות, והיה יודע כמה לשנות, ואיש כזה בוודאי השיג את התכלית לפי דעתם הנבוכה. מאחר שהוא בא לשון שיודע כמה לשונות, הוא מדבר הרבה מאוד, כי הוא מדבר אפילו לעצמו, וזה הנקודה, לדבר לעצמו ולעשות את הדיבור לתכלית. דיבור זה אמצעי, באופן עקרוני זה אמצעי, אמצעי תקשורת. כשאתה הופך את הדיבור לתכלית, על כמותיו ביניהם איש הזה וקיבלו אותו למלך, ובחרו להם ארץ גורמת לעניין שלהם, והלכו וישבו שם עם מלכה, ומיר בסוף באירוניה, ובוודאי הנהיג אותם בדרך הישר. זה לא ייגמר היום, כל הקטעות האלה. אז בסוף, נגיע חזרה לדם. כולם עשו טעות, הם נכשלו בזיהוי של הטוב, הם חיפשו את הטוב. בסיפור עצור, בסיפור. כולם רצו את הטוב ביותר, ולא היה להם את הכוח להסתכל עם יישוב הדעת, הם הסתכלו עם פניות. אם נחפש טוב, נראה שמאחורי כל קט כזאת יש פנייה. פה יש תאווה, פה יש רציחה, פה יש כסף, פה יש... כל אחד יש פנייה, והפנייה עברה את עיניהם שיחשבו שזה הטוב. אם הם היו נקיים מפניות, אז הם לא היו מוצאים את כל הטוב. תמיד זה כבר, הגלבול מתלבש בפניות, אינטרסים, כשאני אומר. אלה האינטרסים, לא חשבו נקי.
ובעצם
קצת מסתם את הדיבור על פרשת. כן, כן. נכון, נראה לנו לא תרצח, לא תימא. לא תענה ברכה את שקר, הדיבור. כבד את אביך ואת אמך, היה ביחד עם הרציחה. וכבד, כבוד, כן. הוא האומי של הרציחה, הוא הרג את האבונתאים עוד יקרה. כן, נכון. בינתיים. בהמשך זה לא בדיוק, אבל... בינתיים זה היה ככה. שם יעזור
שלא יתבלבל. יש לנו כאן כבר קלה, ואחרי קלה, מה אני לא באים אותה? אני לא באים אותה. 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 אני לא באים אותה.